ואנחנו עוברים לספר עזרא. עדיין אנחנו בפסוקים הראשונים. ואני מזכיר, שאלה שעסקנו בה ולא קיבלתי כל מיני אגדות פולקלוריסטיות שהיו מאז ומעולם בדבר הזה, ואמרתי שעניות דעתי, והיום אני אגיד עוד דבר בדבר הזה, שעניות דעתי, מה גרם לכורש להכריז את ההכרזה על מי וכם מכל עמו יהי אלו עמימו ויהיה לירושלים אשר ביהודה ואיבן את בית אשר אלוהי ישראל ריבוע אלוהים אשר בירושלים, מה שגרם לו זה הטראומה מהיד, מפיסת היד שיצאה וכתבה את מה שכתבה בהיכלו של בלשצר. בלשצר, אני מזכיר לכם, השתמש בכלי המקדש. ובו בלילה הוא נהרג. זאת הייתה מה שנקרא עד היום, הכתובת על הקיר. כן, נאמר, בו בלילה הוא נהרג מכוח הכתובת על הקיר, וכורש שאחרי דריווש ירש אותו אמר, קודם כל את תפוח האדמה הלוהט הזה, שנקרא כלי המקדש, אני רוצה להוציא מהיד שלי, לא רוצה להמשיך להחזיק את זה. הוא הדבר הזה, וכמו שאנחנו רואים כאן בפרק א' של ספר עזרא, לא שהיה לו חשוב חזון והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש הרים ונישא מגבעות. לא זה מה שעניין אותו. מה שעניין אותו, לאורך כל הפרק הזה, תבנו את בית המקדש. למה תבנו את בית המקדש? כדי לקחת לשם את הכלים. אני לא רוצה את הכלים אצלי. אני לא רוצה את הכלים הזה. אני חייב לומר כאן שאני רואה עוד סיבה למעשה הזה של כורש, ואני חושב שאי אפשר יהיה להתעלם מזה. וזאת הגזירה של דריווש, קודמו של כורש, שאמר במשך 30 יום לא להתפלל לשום אל חוץ מאשר למלך האימפריה, כלומר האימפרטור, למלך מדר ופרס, לדריווש, אסור להתפלל. ודניאל הלך להתפלל. ויש לנו התפילה שהוא התפלל, וגם ברור למה הוא מתפלל. השאלה, יש כל הראשונים שואלים, הרי פיקוח נפש לא דוחה תפילה, מה הוא הלך לסכן את חייו על תפילה? אבל שוב, זאת התפילה שירמיהו דיבר עליה, וקראתם אותי והתפללתם אליי. כלומר, ירמיהו מדבר, אחרי 70 שנה, תהיה הזדמנות. זאת הייתה השנה ה-70, אני דניאל בינותי בספרים. הוא אמר, אם אני לא מתפלל, זה אם לא עכשיו, אימתי? הוא התפלל. כידוע, הוא שלח לגוב העריות. כידוע, ניצל מגוב העריות, וזה נס שהתפרסם. היה ברור על מה הוא התפלל. היה ברור מה קרה, מה כמעט קרה, ומה קרה בסופו של דבר. וכורש אמר, טוב, מה, אם הוא... עם כוחות כאלה, להתפלל, לבנות את בית המדינה, שאני חייב לבנות אותו. אבל שוב, כמו שנראה כאן, עיקר הדבר זה הכסף והזהב, ולקחת, והמלך כורש הוציא את כלי בית אדוני, שנוציא נבוכדנצר בירושלים, והתנה בבית אלוהיו, והוציאם כורש מלך פרס, ליד מתלדת הגזבר, והספרים לששבצר, והנציאו של ביהודה, וכאן יש לנו כל המספרים, וכל העסק הזה, איך עולה לירושלים. אני רוצה לעמוד על עוד נקודה אחת בהצעת כורש, ובזה נסיים, וכבר נעבור הלאה. כל מה כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי, אדוני אלוהי השמיים. והוא מפקד עליה לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל המים, ואבימו, ואלה ירושלים אשר ביהודה, ואם את בית אדוני אלוהי ישראל, והאלוהים אשר בירושלים. ובכן, יש לנו כאן מי שמולך על כל ממלכות הארץ, וזה כורש, ויש לנו אחד שניתן להגדיר אותו בשתי הגדרות, או אלוהי השמיים, או האלוהים אשר בירושלים. כן, אלה שתי הגדרות שלך. אני מזכיר שבבית שני לא שרתה שכינה. ולמה לא שרתה שכינה? במסכת יומא, ובעוד בזה שתי דעות, את דעתו של רבי יוחנן ודעתו של ריש לקיש. אני רוצה כרגע להתייחס רק לדעתו של רבי יוחנן, למה שאומר. ותזכירו לי איך נקרא השער שבו נכנסו להר הבית? שושן. שער שושן הוא נקרא. למה הוא נקרא שער שושן? לא, אבל הגמרא אומרת, נכון, הגמרא אומרת, הייתה חקוקה עליו צורת העיר שושן. שיהיה ברור, כשאנשים נכנסו להר הבית, הייתה חקוקה שם צורת העיר שושן. אז מה זה אומר משהו? אני כאן אסביר, למה לא שרפה שכינה בבית שני? אני לא מתכוון לחקיקה הזו. הייתה אמירה כבר מתחילת ימי הבית. הבית הזה נבנה תחת חסות ממשלת נוחים. בית המקדש נועד להיות, קודם כל, בית מלכותו של הקדוש ברוך הוא. זה לא איזה בית פולחן, רק שמתקיבים שם קורבנות, או אפילו לא רק שמתפללים שם. זה בעצם ארמון המלוכה נבנה לשם הקדוש ברוך הוא, שנבנה שם גם הארמון של שלמה. שני הארמונות עמדו מבחינת חיתוך הבית בצורה כזאת. כלומר, זה היה הארמון של שלמה. וזה היה בית המקדש. כלומר, היה ברור, יש מלך מתחת מלך, כן? והמלך שלמה הוא מתחת מלכו של עולם. כאן זה עושה רושם קצת שונה, ועושה רושם, אני האימפרטור, פורסת חסודי, בניית בית שבו הוא נקרא לו צורך דתי של היהודים, כן, ואנחנו רוצים למלא את צורכם הדתי, ומונים להם את הבית, ונביא לשם את הכלים, וכל הדברים האחרים שנצורים. אבל הכל עדיין תחת חסות האימפריה הרומאית. אני מזכיר לכם את מה שגייס קליגולה ניסה הרי לשים את הפסל שלו בתוך בית המקדש. זה לא הצליח. אבל הייתה שם איזושהי פשרה, ומה בעצם בנו? נשר, בנו נשר, ונשר גדול ונשר קטן, הנשר הקטן זה מלכות הרודות, והנשר הגדול זה מלכות רומא, והייתה שם איזושהי אמירה שבית המקדש השני הוא תחת חסות מלכות רומא. ובהחלט בעיה שהיא מסבירה גם למה חז"ל כנראה לא הכירו כל כך בבניין הורדוס. אפשר להוכיח את זה מכמה וכמה מקומות שחז"ל לא הכירו בבניין הורדוס. חז"ל למשל אומרים, בצד המערבי של המקדש, שהיה שער אחד, שער קיפונוס. במקדש הורדוס כמה שערים היו בצד המערבי, אנחנו מכירים אותם היום. רובינסון, ברקלי, וילסון ורום, ארבעה שערים. אבל כנראה בכל הדבר הזה, כל המבנה של הורדוס, חז"ל לא הכירו, בגלל שהכל היה תחת הנשר. זה לא יכול להיות מקדש. אבל כאן בעצם המקדש, אנחנו רואים, נבנה תחת חסות פרסית. וגם אם הוא שימש לצרכים הדתיים, הוא לא שימש לתפקיד הנבואי הגדול של המקדש, כן, כארמון מלכותו של השם. יחד עם זה אני רוצה לעמוד על עוד נקודה אחת. כתוב בכל שם, כל הרבות השם גרשם, ינסו השם קורא בחסד ושר וברכוש ובהמה, אם הדבר לבית האלוהים בירושלים, אשר בירושלים. כלומר, מה שאנחנו רואים בדרך כלל מיציאת מצרים, שעלה אישה משכנתה ומקראת ביתה, חסד וכניסה ושמלות. אנחנו טועים במשפט הזה, כיוון שאצלנו ושאלה, אז משמעו לקחת בהשאלה, לקחת בהשאלה זה לקחת ולהחזיר, נכון שהיהודים רימו, אבל זאת לשון חכמים, זאת לא לשון תורה. כשכתוב מים שאל חלב נתנה, אז זה לא שהוא לקח את המים בהשאלה, זה מים ביקש. כלומר, זאת בקשה, והרעיון הזה שכשאתה בא והולך לבנות ארץ חדשה ומולדת חדשה, אתה מקבל מה שנקרא מענק שחרור, זה לא בהשאלה. ניקח את המקביל של הפסוק הזה, השם אומר להם, ורק תלכו לא תלכו ריקם. ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה וכו'. המילה ריקם היא מילה די נדירה. איפה היא קיימת עוד? בשחרור עבדים. וכי תשלחנו חופשי מעמך, לא תשלחנו ריקם. הענק תעניק לו בשבחה, במקומך ובמקבך. כלומר, זה מענק שחרור, זה לא משהו שניתן בהשאלה. גם כך, זה מענק שחרור של נסון של מקומו, שוב, כלי חסף, כלי זהב, כל מה שנאמר כאן, כסף ורכוש ובהמה, עם הנדבה לבית אלוהים אשר בירושלים. ושוב, אני לא יכול שלא להזכיר כאן את ישעיהו סמך, נציץ רגע אחד, תחת פרשת כי תבוא. אני מתחיל פסוק ה'. אז תראי בנהר תפחד ורחב לבבך, כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך, שפעת גמלים תחסך, בכרי מדיין ואיפה כולם המשווה יבואו, זהב ולבונה יישאו, תהילות אדוני מוסרו, כל צאן כעדר יקבצו לך, אלי נביות ישרתו לך, יעלו על ארצות מזבחים ובית תפארתי אפאר. והוא ממשיך ואומר, כי לי אם יקבעו באוניות תרשיש בראשונה לאביב עינייך מרחוק, כספם וזהבם איתם לשם אדוני אלוהיך ולקדוש ישראל כפארך, וכולי וכולי וכולי. דרך תחת הנחושת הביזהר, תחת המזל אבי חסר, תחת האיש הנחוש, תחת המורים ברזל. כלומר, הרעיון הזה שבני ישראל לא יגיעו לכאן כבורחים, אלא ישולחו כאנשים עם חסר ועם זהב, עם בנות, עם מקדש וכולי, זה כבר קיים אצל ישעיהו, וזה פחות או יותר מה שקורה כאן. סתירת הכלים כבר דיברנו, ואנחנו עוברים לפרק השני. פרק השני הוא נשמע משעמם. הוא מאוד מעניין, הבעיה לי שאני אתחיל ללמוד אותו לפרטיו, זה ייקח עד סוף השנה. אז אני מציע שאנחנו נעשה את זה ממש בקצרה. אני רק יכול להגיד שכל הפרטים שלמדתי עליו, אנחנו לא נכנסים, כבר עבדו על זה לפניי, ופרופסור, שאני מאוד מאוד מעריך אותו, פרופסור יהושע מאיר גרינץ, כתב על הפרק הזה, יש לו חיבור שלם, חיבור שלם גדול, והוא באמת היה גם יהודי מאמין וגם עשה עבודה מאוד יסודית. אנחנו נעמוד כאן רק על כמה פרטים קטנים שנותנים לנו כמה אסוציאציות, ומה שיש כאן זה המשפחות שעלו משביעי הגולה. ואלה בני המדינה עולים משביעי הגולה שאלן מוכן לצחק במלך בבל לבבל, היישוב ירושלים ביהודה איש לעירו, אני רוצה שנשים להם, כשהם חזרו, זה לא שכל אחד מצא לעצמו איזה מקום בארץ הריקה הזאת מתיישב, אלא אנשים חזרו לנחלת אבותיהם איש לעירו. אז כבר מזה מובבל יהושע, כנראה יהושע בן יהוצדק, נחמיה, אני לא חושב שזה נחמיה שלנו, שריה ראליה, מרדכי מלשן, מה הקשר בינו לבין מרדכי שלנו לא ברור, אבל מרדכי היה שם ידוע. היה שם איזה אל שנקרא מרודך, ועל שמו היה השם הזה. מספר מגבלת ומענה, מספר אנשי עם. ישראל בני פרעוש, מוכרת לכם המשפחה הזאת?
קורבן עצים.
מה?
קורבן
עצים. נדבר. ובכן, בני פרעוש מופיעים לנו מהמשנה במסכת תענית, בין המשפחות שלקחו על אחריותם להקריב קורבן עצים. לא מופיע המשפחה פרעוש, פה אנחנו רואים 2,172. כן, אנחנו יכולים פה לדבר על כמה משפחות ולמצוא כל מיני דברים. אני אקח רק דוגמאות יותר מוכרות. כל המשפחות מופיעות לנו. בני, בואו נראה פסוק בקצן, בני ביצאי, 323, מה אתם יודעים על ביצאי? ליד בית לחם, מדרום לבית לחם, שם היה קרב מאוד גדול, אחרי שמידע המכבי נהרג, בין יונתן ושמעון, לבין סיבותיו של בקחידס. כן? שם כדאי להכיר, אבל בואו נראה עוד שמות. נסתכל פסוק כ"ג, אנשי ענתות, 128, יודעים איפה זה ענתות? בני עזמוות, איזה שם מזכיר לכם היום, עזמוות? מה? חיזמה. עין, נוחת, מתחלפות שם. חיזמה ליד ענתות, 42, בני קריית ערים, זה כמובן קריית יערים, כפירה ובארות. מה מיוחד בבני קריית יערים, כפירה ובארות? כפירה, אגב, ליד... כפירה נמצאת ממש מצפון להר אדר היום. יש שם גם נחל כפירה וכפירה. בארות, באזור התעשייה עטרות, איפה שהיה לבעל התופעה עטרות. מה מיוחד בשלוש הערים האלה?
גבעונים.
הרי הגבעונים, כלומר, עלו גם גבעונים, אני מזכיר אותך, 10 יוחסים שעלו מבבל. רמה וגבע מוכרים לנו, מכמס, בית אל, העי, כלומר כל האזורים האלה של בנימין. אולי נזכיר עוד כמה בני שנאה, פסוק למדהי, גם כן מופיעים בקורבן עצים. משפחה שהייתה אחראית על קורבן עצים. שימו לב פסוק למד זין, בני אימר 1052, בני פשחור 1247, שוכרים את פשחור בן אימר מספר ירמיהו. היה הכהן שהיכה את ירמיהו והשליק אותו למהפכת. אז הוא אמר לו שיגלה, הם גלו, אבל הם מאוד מאוד גדלו שם וחזרו. המשוררים, פסוק למעלה, בני אסף 128, הנה הוא קורא את אסף בספר תהילים, בני השוערים, הרי הלווים היו מתחלקים לבני שוערים ובני משוררים, אז מופיעים לנו כאן כולם, ואז תראה, פסוק מ"ג, הנתינים, בני ציחה, בני חשופה, בני טבעות, פה אתם רואים שמות לא יהודים, בני קרוס, בני סיעה, בני פדון, שמות לא עזיים לגמרי, יש כאן? חגבה, עקוב וכולי, המון נתינים יש כאן, בני ברקוס, בני סיסרה, בני תמה, בני נציח, בני חטיפה, בני עבדי שלמה. כלומר, בקיצור, הגיעו המון נוכרים איתם שלך תדע מי הם ומה הם. זה מזכיר לנו ממש את המשנה של עשרה יוחסים עלו מבבל, ולא הזהיר ולא הצעיר עזרה את בבל עד שעשה כסולת נקייה. כלומר, את אלה שהוא לקח זה דווקא את הפחות נקיים. כלומר, כל החבורה שהגיעו אליהם היו לא החבורה הכי טובה, הטובים נותרו בבבל. הבררה הגיעו לכאן. ואלה העולים מתל מלח, פסוק נוטט, אומרים כאן חז"ל, כן, שהייתה ראויה הארץ מפני רשעתם להפוך לבלח, כמו סדום ועמורה. וכרוב אדן אימר ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעמים מישראל. אז מזכיר לנו בין היוחסין.
שטוקים
ואסופים. שטוקי יודע מי אמו, אבל לא יודע מי אביו. השופי לא יודע מי אמו, ולא יודע מי אביו. כלומר, מה זה לחלוטין מקביל ביציאת מצרים, למה זה מקביל? לערב, כן? לערב, שיצא עם המסלד, יש לו כל מיני כאלה. הערב זה בדרך כלל מעורבים, חצי יהודי, חצי גוי, וזו, אנחנו מכירים את הדברים האלה. כלומר, אנחנו לא הראשונים שצריכים להתמודד עם הצרות מהסוג הזה, כן? גם שם התמודדו, וגם שם היה לא קל, ואנחנו עושים פה בני נקודה, ועוד כל מיני, במספרים גדולים מאוד. ומבני הכהנים, פסוק סמך א', בני חוויה, בני חוויה, בני הקוץ, בני ברזילה, שלקח בנות ברזילה, גלעדי, אישה, ויקרא שמה. כלומר, היו משפחות שנקראו על שם האישה, היא הייתה משפחה מאוד מכובדת. אלה ביקשו כתבם המתייחסים ולא נמצאו, והגואלו מן הכהונה. כלומר, כאן אנחנו מגיעים לבעיה שהייתה קיימת לנו הרבה מאוד בבית שני. אנחנו עוד ניגע בזה, וחלק מהחומרים שלנו, מהו האיסור של גיורת לכהן? לפי הרמב״ם זה איסור תורה גמור, למרות שלא נאמר גיורת, אבל זה נעשה בשום שנה. כלומר, לא יודעים מה היה, הייתה לפני כן וכולי, נעשה בשום שנה. הרבה ראשונים חולקים על הרמב״ם ומבינים שגיורת מן התורה איננה אסורה לכהן. אז למה גיורת בכל אופן אסורה לכהן? למה המשנה קבעה שגיורת אסורה לכהן?
יחוס.
סליחה?
יחוסים.
זה לא רק שאין יחוסים, זה הרבה מעבר לזה. בואו באמת נציץ רגע אחד, וזה מתקשר קצת אלינו. נסתכל רגע אחד ביחזקאל מ"ד. פסוק ט'. חזקאל מ"ד פסוק ט', כה אמר אדוני אלוהים. כל בן נכר, ערל לב וערל בשר, לא יבוא אל מקדשי לכל בן נכר אשר בתוך בני ישראל. אנחנו בחזקאל מ"ד פסוק ט'. כי אם הלווים אשר יקום עליי בתאות ישראל אשר יתנו מעליי אחרי כילוליהם מנסי אופנה והיו במקדשים משרתים פקודות שעל הבית משרתים את הבית הם הישרתו את העולה ואת הזה בכלל והם יעמדו לפני משרתם. הייתי צריך להתחיל קודם. בואו נראה מ"ד פסוק ז' פסוק פסוק ו' פרק מ"ד פסוק ו' ואמרת אל מרי אל בית ישראל כה אמר אדוני אלוהים רב לכם מכל תועבותיכם בית ישראל ואביאכם בני נכר ארלי לב וארלי בשר להיות במקדשי לחללו את ביתי, והקריבכם את לחמי חלב אדם ויפרו את ביתי את כל תועבותיכם, ולא שמרתם משמרת קדושה ועצמו לשומרי משמרתי במקדשי לכם. כלומר, הנביא בא כאן בטענה שנשמעת מאוד מאוד מוזרה. איך זה שגויים מקריבים את הקורבנות? בואו נגיד אצלנו, מחר יבנה בית המקדש. אז למי אנחנו בדרך הטבע ניתן לשחוט, או אני יודע, או להפשיט, או לשים את האמורים על המזבח? זה לא עבודה, אנחנו עובדים במחשבים, אז זה יעשו ערבים, נכון? אני לא מתכוון לבעיה הזאת. איך ייתכן שגויים מקריבים את הקורבנות במקדש? הרי גם ישראלים עשו, גם לוויים עשו. הרי זה רק כהנים. איך? מה הוא מדבר פה באביכם בני ניכר, ארלי לב, ארלי בשר, להיות במקדשי לחללו את ביתי והקריבכם לחמי חלב אדם ויפר את בריתי את כל תועבותיכם. איך דבר כזה קורה? מה?
בני גיורות. בני גיורות.
או, מדובר על בנים של כהנים. האבות היו כהנים. ואנשים היו נוכריות. עכשיו אתה אומר גיורות.
אנשים גיורות.
התגיירו, לא התגיירו, משהו באמצע. זה מאוד בעייתי לאורך כל המקרא, אני חושב שכבר יצאנו פעם להגיד את זה. זה מאוד בעייתי, גיור נשים זה עסק בעייתי. דברים מתגיירים, ברית מילה זה גם איזשהו תהליך של גיבוש, גם ברור לך לחלוטין מה קורה. וגם אתה רואה אדם קיים מצוות. אישה, אין ברית מילה. מה אתה רואה בקיום מצוות? נכנס לבית בעלה, עשה מה שאומר לה לעשות. אומר לו, התברך כשר, עשה להתברך כשר. אומר לה, שבת, יאללה, שבת. אתה לא רואה בדרך הטבע שמקיימת מצוות. זה לא דבר פשוט לראות. ולכן גיור נשים לאורך כל המקרא זה כל כך בעייתי. נשות שלמה, גייר אותם, לא גייר אותם, מחלוקת בחז"ל, בהתחלה כן, אחר כך לא. כל הנשים אצל עזרא, שהורה לגרש את כל הנשים. אתה לא יכול לדעת אם האישה היא באמת גיורת או לא גיורת. וממילא, הילד שנולד, הוא אחד משני קצוות. אם היא התגיירה באמת, אז הוא מתייחס לאביו, אז הוא כהן. אם היא לא התגיירה באמת, אז הוא גוי. כלומר, הוא לא ישראל, והוא לא לוי, או שהוא גוי או שהוא כהן. גם כאלה עובדים במקדש, ואומר כאן הנביא, הם בכלל גויים. מי האנשים שלהם? מי גייר? מה גייר? מה אתם יודעים פה על גיור? על מה אתם מדברים? עבדה גם חזקת גיור מסתם אישה של, של, של ישראל. בואו נחזור רגע. אגב, זה מעניין, זה מה שאומר כאן בהמשך. מה שאומר בהמשך זה פסוק ידוע, כי זה הפטרת פרשת אמור, פסוק כתבר. והכהנים הלווים בני צדוק, אשר שמרו את משמרת מקדשי בתוד בני ישראל מעלה, הם הקריבו אליי שבתי ועבדו לפני להקריב לי את חלב אדם, נאום הנורא. כלומר, מי ששמר על משפחות הכהונה האמיתיות, מי היה? רק בני צדוק. תזכירו לי, בני צדוק, ממי בא צדוק? לא, ממש לא.
מאיתמר.
מפנחס, לא מאיתמר. מאלעזר. מפנחס. צדוק הוא מבני בניו של פנחס. זה מה שמסביר את הפסוק הקשה. והיית לו וגזרו אחריו ברית כהונת עולם. מה זה ברית כהונת עולם? כל הכהנים יש להם ברית כהונת עולם. לא, לא לכל הכהנים. כל הכהנים בעצם נדחו, וכאן ברית כהונת עולם הייתה רק לבני פנחס, הכהנים הלווים, בני צדוק, בגלל שהם שמרו את משמרת המקדשי. כלומר, הם בדיוק שמרו את מה שפנחס שמר כשיצא נגד חטא בעל פאור. שזה בדיוק היה הסיפור הזה של כניסת נשים לוחמיות אל תוך מחנה ישראל. יחזקאל,
איזה תקופה?
אני שם, סליחה?
יחזקאל, איזה תקופה?
שאלה גדולה. לא, לא רוצה כרגע לענות. שאלה טובה. כן, כרגע, בוא, נעזוב את זה. אני חוזר לפסוקים שלנו כאן, בעזרה. ומבני הכהנים, בני חביה, בני אחות וברזילאי וכו', אלה ביקשו כתבה במתייחסים ולא נמצאו והגואלו מן הכיוון. הלכו לחפש. ולא מצאו. אז הדיחו אותם מן הכהונה, כאמור, לא היה ברור כל היחס המשפחתי, מי אנשים, מאיפה לקוח. ואז כנראה בימי יחזקאל גזרו שכהנים לא ייקחו נשים גאות. שאז אתה מגיע לקיצוניות הזאת. היום הזה תרשת עליהם, זה הכהן הממונה, אשר לא יאכלו מקודש הקודשים עד עמוד כהן לאורים ולתומים. שימו לב, ביטוי מעניין. איפה באמת היו אורים ואדומים? זה אחד מחמישה דברים שלא היו במקדש השני, שהיו במקדש הראשון ולא היו במקדש השני, כלומר זה נחלקו בשביל הרמב״ם והרעבן. לדעת הרמב״ם, הכהן לבש חושן ואפוד, זה היה מבגדי כהונה, בלי זה הוא פסול לעבוד ככהן גדול. אבל באורים ותומים לא היה השם המפורש, כלומר הם לא ענו. אי אפשר היה לשאול שם שאלות. היה בגד. הרעבד חולק עליו ואומר שכשלא היו אורים ותומים גם לא היה בגד, והוא טוען שלא בגד. כן? זה לא חלק, הלוח הזה איננו חלק מהבגדים. אבל לעניין שלנו, אנחנו מגלים כאן פעם ראשונה שאורים ותומים נועדו גם לגלות את יוחסי המשפחות. זה אגב די מקביל לאח בגורל יחלק את הארץ, שנאמר בפרשת פנחס. מי שייך לאיזו משפחה? באים אנשים, אתה בכלל יהודי, אתה מהערב, מגיע לך נחלה, לא מגיע לך נחלה, כל הדברים האלה הוא בעצם על פי אורים ותומים. ועניות הבנתי, זה למדתי יחד עם החברות שלי, מושיבת יבנה, זאת הייתה המסקנה שלנו. כתוב לפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים לפני השם. כמה וכמה פעמים, גם בהמשך המקרא מופיע במשפט האורים. כלומר, השאלה במלחמות והצורך שהקדוש ברוך הוא יגיד מי יעלה לנו במלחמה, זה היה אורים. תומים זה המשפחות. המשפחות התמימות, כלומר המשפחות השלמות, וכאן זה התומים, שהיה אבל מכל מקום עד עמוד הכהן לאורים ותומים לא יוכלו בקדוש החדשים, ובעצם כל ימי בית שני, הדבר הזה לא קרה. כל הגג, אחד ארבעה גיבו, 2,360, ואז עמדם המותם אלה, 7,337, להם שוררים, שורות, לא ברור מה זה, 200 סוסיהם, גמליהם, חמורים וכולי, אבל רק נתרשם, וכאן אנחנו מגיעים מדעתו של רבי יוחנן לדעתו של ריש לקיש. למה לא שעתה שכינה בבית שני? למה? עלו רק 43,000 איש מכל המסעות. זה כל מה שעלה.
כמה היו הגולים?
מה?
כמה היו הגולים?
אני לא יודע. לא, כאן מדבר כל אלה. כל אלה, כולל המעורבים, עבדיהם, אבותיהם וכולי. אז אתה מגיע לעוד 7,000. אתה מגיע לך ל-50,000. ביחד.
כמה גלו?
מה? אתה שואל כמה היו הגולים? אני לא יודע, עם ישראל התפתח כעם, אנחנו יודעים שלפחות בתחילת ימי הבית גם בהמשכו. רוב העם ישב בבבל. זה היה בערך כמו מדינת ישראל בארצות הברית עד לפני כמה שנים. עכשיו זה כבר מתחיל ללכת יותר לכיוון יהודים כאן. אבל רוב העם ישב בבבל. אלה שיחיו בענייני ההלכה היו יותר בבבל מאשר בארץ ישראל, כל ימי הבית השני. הייתה שם הרבה תורה בבבל, המון דברים. וכאן ישבו, ועל זה אמר ריש לקיש, אמר שם לרבא בר אבונה, כשדיבר איתו, אמר לו, השם שמח, אני לא עליתם כחומה. היה לנו מקדש, היה לנו מה שצריך, לא עליתם. כלומר, ולא שרתה שכנה, כיוון שלא עלו יהודים. שוב, לדעת רבי יוחנן, זו הסיבה הראשונה שאמרתי, אבל שתי הסיבות היו נכונות. דילגנו מאוד על הפרק הזה, אבל אני רוצה ממש להתייצב כאן, בסוף פרק ב', נקרא את הפסוק האחרון. וישבו הכהנים והלויים מן העם, שוררים והשוררים הנתינים בעריהם, וכל ישראל בעריהם. שוב, כל הזמן הדגשה שאנשים הגיעו לערים שלהם, לנחלותיהם, ולא סתם באו להם והתיישבו בכל מיני מקומות. ובעזרת השם אנחנו נתחיל פרק ג' בפעם הבאה. אני רוצה עוד שתי מילים. מה?
איך חזרו לעריהם ללא הורים ותומים? מה עשו עם כל אלה שלא היו מיוחסים?
ישבו בצד. רבותיי, אני רוצה כאן לומר כמה מילים. אני החלטתי להיות על זה כשוב נחש. אני לא יכול, אני השבוע אהיה בחשמונאים, אני שבוע אחר כך אני אהיה בגבעת שמונאים. תדעו לכם, אם מה שמנסים לעשות לנו לשבת יקרה, מדינת ישראל מפסיקה להיות מדינה יהודית. קשר בין שבת לבין מדינת ישראל כמדינה יהודית הוא קשר קריטי. הוא קשר קריטי, אנחנו שותקים על הדברים האלה. אני לא אומר, הפגנות לא יעזרו, אבל לפחות לדעת את זה. אני רוצה עכשיו לצאת באיזשהו מסע גדול, שאנחנו נתחיל לקנות רק במקומות ששומרים שבת ולא במקומות שעובדים בגלל שהטבע הזה פרץ יחד עם המסחר. כלומר, לתחבורה אני לא מאמין שאנחנו נצליח עכשיו להתגבר על השאלה הזאת, אבל בנושא המסחר זה בידינו. כמו שנפתחים בכל הקיבוצים, בתי מלון ומסעדות כשרות, בגלל שזה משתלם, זה צריך להיות גם בעניין השבת, אנחנו צריכים להתגייס לזה. הציבור שלנו נעלם דום, הוא פשוט מפסיק להיות קיים, הוא מתחיל להיות אנשים, תדעו לכם, זה יבוא לידי ביטוי בבנים. אם לא יהיה לציבור להזדהות את הדבר הזה, אני אתחול מקום אחר. ומדינת ישראל תחדל, זה דבר שיכול לעבוד כך פרשת המים בשאלה אם תהיה מדינה יהודית, אנשים כל אחד יושב בבית ולא עושים שום דבר, אנחנו חייבים לפעול בנושא הזה, הייתי מדבר על זה הרבה יותר, אבל אני לא משמע לזה, אבל צריך לדעת שאי אפשר עוד לשתוק על השבת. עד כאן. אני רוצה להגיד לכם, בקשר יהודית אני יודע, על יהודים שומרי שבת שרוצו לעבוד שם. אני רוצה שתדעו את זה. זה מה שקורה שם עם המסחר בכל מקום. יש יהודים מסורתיים שמאלצים אותם לעבוד בשבת בכל בתי המסחר ובכל מקום. וזה לא יכול להיות שאנחנו נשב על הדברים האלה ונשתוק כל הזמן. עד כאן.